אז יש מעט שהוא הרבה, יש הרבה שהוא מעט, יש מעט שהוא הכל, ויש הכל שהוא כלום. והעבודה שלנו זה לזהות את המימד הזה של המעט המחזיק את המרובה. וזה ננסה לראות בעזרת השם מתוך הסיפורי מעשיות. ביום החמישי, במעשה משבעה קבצנים, אז יש שם סיפור שקשור בעניין הזה, ואנחנו נקרא את זה ונראה מה ייפתח. כשזוכרים להיות ביחד בקשרי נשמות עם כל מי שיושב פה, אז בוודאי שזה פותח הרבה. ביום החמישי גם כן היו שמחים. וזכרו הזוג את הבטלר שהיה לו חוטרטורות. כנראה גיבנת. והיו מתגעגעים מאוד איך לוקחים בכאן את אותו הבטלר האויקר. כי אם הוא היה בכאן, הייתה השמחה גדולה מאוד. זה נחמד שרבי נחמן מתאר את אותו זוג שהתחתן, ועל כל יום משבעת ימי המשתה, הוא אומר שגם כן הם היו שמחים. זאת אומרת, יכול להיות מציאות שבני אדם כבר למוחרת החתונה לא ממש שמחים. אז עובר היום השני של שבעת ימי המשתה, והיום השלישי והרביעי, כל יום הוא אומר, גם כן היו שמחים. וגם בחתונה עצמה, הוא אומר שכולם היו שמחים מאוד, וגם החתן והכלה היו שמחים. חשבתי פעם למה הוא מדגיש את זה. אז יש הרבה חתונות שההורים, נאמר, הם מממנים את זה, אז הם לא כל כך מתחשבים בדעת של החתן והכלה. אז ההורים שמחים, החתן והכלה לא. יש חתונות שהחתן והכלה שמחים, וההורים לא שמחים. רבי נחמן מתאר שהייתה חתונה שכולם היו שמחים מאוד. אחרי זה יש את שבעת ימי המשתה, שזה לקבל את האורות המקיפים של הזוגיות. וזה מעניין שבתוך השמחה הזו, הם מאוד רוצים לפגוש את מי שליווה אותם בשעתם הקשה. בעצם אומרים, אם אנחנו נפגוש אותו עכשיו, הקשר איתו יהיה לנו לטובה גם עכשיו. כי אם הוא היה בכאן, הייתה השמחה גדולה מאוד. והנה הוא בא ואמר, הנני. הנה באתי על החתונה. רבי נחמן מלמד את האנשים מתגעגעים לדבר מה, אז זה מגיע. אנחנו יכולים להתגעגע רק לדבר שהוא כבר בבנק החוויות שלנו. ברגע שבן אדם חווה משהו משמעותי, ויש אנשים כאלו שהשהייה במחיצתם היא מרחיבה מאוד מאוד את התודעה. עכשיו על כך הזכרנו כמה פעמים את הרבי מלובביץ', בטח ראיתם וידאוים איך שמאות אנשים עומדים בתור לקבל אצלו דולר. האם במפגש איתו, למרות שהאולם היה מלא שם באנשים רבים, מה הייתה התחושה של מרחב או של צפיפות? במימד הפיזי היה שם צפיפות, ובמימד הפנימי בן אדם חווה מרחב, כי הוא הצליח לחבר את אלו שהיו שם למימד האינסופי. אז ככה גם כן, אנחנו נמצאים במצב כזה שכל אחד מאיתנו מחכה לפגוש את אותה נשמה של צדיק שירחיב לנו את התודעה. זה הכוח של הצדיקים, לתת לנו את האפשרות להיות במימד הזה של תודעה כל כך מורחבת. אז הם מתגעגעים אליו. כוח של הגעגוע, הכוח של הגעגוע מושך אותו אליהם. הוא אומר להם, הנני. המילה הנני היא מילה כל כך חגיגית. הנני זה נוכחות שיעקב קורא ליוסף ואומר לו שילך אל אחיו, הוא אומר לו הנני, שיצחק קורא לעשיו שיביא לו את הציד, הוא אומר לו הנני, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, הקרב את בנך, אומר לו הנני, הנני זה הסכמה להיות. זה לא רק במובן של הסכמה להיות, הוזכר באחד השיעורים, הביטוי של אנה זמין למאבי. רבי נחמן אומר שעיקר התשובה זה ישמע בזיונו ידום וישתוק. אז פה בשיעור הסברנו את זה בהקשר שהדגש הוא לא על הידום וישתוק, שזה הכוונה היא לא לענות לזולת, אלא הדגש יהיה על הישמע בזיונו. זאת אומרת, להסכים לחוות את הרגש שעולה במלואו. גם המילה להסכים, להסכים. אם אמא אמרה, הסכמה שווה, או הסכמה זה קבלת היש. זה להסכים, זה העבודה שלנו בחיים, להסכים לקבל את מה שקורה עמנו בחיינו. מתוך מימד של הסכמה אפשר לשאוף למימד של שינוי, של תיקון, של שיפור. רק אי אפשר לחולל שינוי אם אין קודם כל הסכמה למה שיש. מה? אם אין הסכמה זה אומר שאין הבנה בשפתה המיוחדת של ימים. אם אנחנו מתנגדים למה שיש, בעצם אנחנו לא מבינים את חוקי היקום. אי אפשר להתנגד למה שיש. זאת אומרת, אפשר. אז אנחנו לא יכולים להתחיל תהליך של פריצה קדימה. מה זאת אומרת אי אפשר להתנגד למה שיש? רובנו מבזבזים שנים בלהתנגד למה שיש. זאת אומרת, הסכמה לקבלת היש, היא מוסיפה שם במשפט, כי היש לא במקרה. כי היש לא במקרה, וכשמסכימים לקבל אותו, קורה משהו. אז בהקשר הזה, שרב נחמן אומר, שמע בזיון הידע משתוק, זה לשמוע, להסכים, לחוות את הרגש במלואו. וכשהוא אומר, כשמסכימים לחוות את הרגש במלואו, אז זה נקרא, החוויה הזו נקראת אהיה. רק הוא, בלשונו הכל כך מיוחדת של רבי נחמן, אומר, קודם לא הייתי, כשהתכחשתי או שהתקשיתי לקבל את החוויות הרגשיות שממתינות בתוכי משנים קדמוניות לקבל את ביטוים, אז קודם לכן לא הייתי. אדם שלא מסכים להרגיש וקובר את רגשותיו בפנים, לא נותן להם אפשרות לעלות על פני השטח. כמובן זה אף פעם לא נעשה מרוע, זה נעשה מתוך חשש שאם אכן הם יקבלו את הביטוי המלא, חלילה לא נשרוד. רק רבי נחמן מדבר זה כאילו אנחנו לא נמצאים. זה בן אדם שהוא חי במימד הפיזי, במימד התפקודי, אבל אין בו את החיות, את החיוניות, את ההתלהבות, את השמחה. וכשעולה אותו רגש, הוא מסכים לשמוע אותו, לשמוע ולא לאטום את אוזניו, לשמוע ולא לנסות להשמיע, לשמוע ולא ללכת למקום אחר. כי הוא מסכים להיות במקום הזה במלאות גמורה, אז הוא מתחיל תהליך של להיות. אהיה, זו הצהרת כוונות שאני הולך להיות. עד עכשיו לא הייתי. כביכול לא הייתי, לא, הקיום שלי לא היה מקוים, הקיום שלי לא היה לו ממשות. וכשאומרים לא הייתי, הכוונה היא תמיד באופן יחסי. עכשיו, אהיה, מה הביטוי בארמית שהוא מביא על המילים אהיה? אומר, אנא, זמין למאבי. תרגום לעברית, אני מסכים להיות. ובעצם אני מסכים להתאבות, שהמציאות שלי תלך ותתאווה. אז מתחילים בחיים חדשים. התחדשות שמתרחשת כל הזמן. אז פה אני רוצה לקשר את המילים אהיה, את המילה הנני. זאת אומרת, אפשר לנסות לסדר אותם. לפעמים אהיה קודם להנני, ולפעמים הנני קודם לאהיה, ואני אסביר. אם אמרנו שבן אדם שלא הסכים לפגוש את הכאב הפנימי שבו הוא כאילו איננו באופן יחסי, אז קודם כל זה יהיה, הוא מתחיל להתאבות, ואז הוא יכול לומר אחר כך, הנה, הנני, אני נוכח פה. אני מוכן להיענות לכל תפקיד שהשם הטוב מזמן לי. ולפעמים מתחילים מהנני. הנני, זה אני בא, אני פה. הנני, בתור התחלה, הכוונה היא שלפעמים פשוט בלי הכנות, עוד בלי תהליכים, פשוט הנני. אני מוכן לכל קריאה שעולה על הפרק, וגם לעשות את אותו תהליך רגשי. את כל זה הזכרנו פה, שבני הזוג נמצאים להם בשבעת ימי המשתה. והם רוצים לראות בכל יום את הגיבורים שליוו אותם בשעותיהם הקשות ביער. ודווקא רגעי השמחה, שמחה מעוררת אותם להתגעגע. ולמרות שבסך הכל זה משפט אחד מתוך טקסט ארוך של היום החמישי, אבל בואו נתעכב על זה קצת. ביום החמישי גם כן היו שמחים וזכרו הזוג את הקפצן שהיה לו חתורתורות, והיו מתגעגעים מאוד. בואו נתעכב על המילים מתגעגעים מאוד. למה אנחנו מתגעגעים? והיו מתגעגעים מאוד. אומר רבי נחמן, געגוע זה משהו שפועל לטובה, זה משהו שמושך את העניין אליו אנחנו מתגעגעים. רק תזכרו שתמיד געגוע זה למשהו שכבר בבנק החוויות שלנו. זה יכול להיות חוויות מהרחם, זה יכול להיות חוויות, השגות רוחניות שהיה לנו, זה יכול להיות גם חוויות של דברים שחווינו שלא בקדושה, והנשמה מתגעגעת לחוות אותם, את אותם דברים, ממקום מתוקן, ממקום של קדושה, ממקום של טוב. והיו מתגעגעים מאוד. גע, גע, גע. זה תוך. והנה הוא בא ואמר, הנני, הנה באתי על חתונה. ונפל עליהם וחיבק ונשק אותם. ואמר להם, בתחילה ברכתי אתכם שתהיו כמוני, ועתה אני נותן לכם במתנה לדרשה שתהיו כמוני. ואין אני בעל חטוטרת כלל, אמרנו זה סוג של גיבנת, רק אדרבה, יש לי כתפיים כאלו, שהם בחינת מועט מחזיק את המרובה, ויש לי הסכמה על זה. כי פעם אחת היה שיחה וסיפור, שהוא אנשים מתפארים, מפארים עצמם בבחינה זו, שכל אחד ואחד היה מתפאר שיש לו בחינה זו של מועט המחזיק את המרובה. ומאחד מהם היו מחייכים ושוחקים ממנו, והשאר שהתפארו בבחינה זו של מועט מחזיק את המרובה, נתקבלו בניהם, נתקבלו דבריהם. אבל בחינת מועט מחזיק את המרובה שיש לי, הוא גדול מכולם. מועט מחזיק את המרובה. לפעמים שאנחנו לא יודעים את הסוד הזה, אז אנחנו מחפשים את המרובה. והמרובה לא מחזיק כלום. הגמרא מביאה דוגמה על כמה אנשים בעולם, אחד מהם זה קורח, אחד מהם זה אמן, שנתנו עיניהם במה שלא שלהם, ולבסוף גם את מה ששלהם לקחו מהם. עכשיו, זה לא עונש, אלא סוג של חוק טבע כזה. מה זה חוק טבע? שקדוש ברוך הוא קבע בבריאה. למה בן אדם רוצה הרבה? המושג הרבה זה מעבר לכמות שהוא יכול להקל. מתי זה נקרא שבבופה לקחתי הרבה אוכל? מה הופך את זה להרבה? יותר מכפי מידתי להקל או לבלוע זה הרבה. מתי זה נקרא שלבן אדם יש בית יותר גדול ממה שהוא צריך? שהוא לא... הוא לא פנוי, אין לו אפשרות לתחזק אותו. או שיש לו גינה שלא מצליח לטפח אותה, זה יותר ממידתו. אז זה בעצם הרבה בשבילו. רק מה המחשבה שבגללה אנחנו רוצים הרבה? התחושה היא, או המחשבה המוטעת, שההרבה ימלא את החלל הפנימי. שההרבה יאפשר למלא את אותו ריק. בכלל, כשיש ריק פנימי, ושלא עושים עבודה פנימית למלא את זה, אז אנחנו מנסים בכל מידי דברים חיצוניים למלא את זה. יש מי שאוגר ספרים, הוא כל הזמן קונה ספרים. איזה ספרים? ספרים שמלמדים איך למלא את אותו ריק. הוא לא מתמלא, אבל המדפים מתמלאים. מתי זה נקרא שלאדם יש הרבה ספרים, הרבה במובן הלא רצוי, שאין מקום במדפים. זה הרבה שהוא כבר לא מועיל. זאת אומרת, זה הרבה... מדוע הגברת צוחקת? אז בדרך כלל ההרבה זה ניסיון דרך ההרבה למלא חלל פנימי. רק מה שקורה שההרבה הזה מעמיס עלינו עוד יותר. אני זוכר שבהיותי מטייל בהודו לפני הרבה שנים, התרמיל היה כבד. בדרך כלל תרמילים הולכים עם התרמיל גדול, עם המוצ'ילה ועוד תרמיל קטן. זאת אומרת שגם אם נמצאים באיזה מקום כמה ימים, אז התרמיל הגדול בחדר, והתרמיל הקטן, טוב, עושים את הטיולים היומיים. יום אחד אני רואה איזה חבר, מישהו שהכרתי, אבל בדרך כלל הוא היה בלי התיק שלו, הוא בא להיפרד, שהוא נוסע לעיר אחרת. ראיתי אותו הולך עם תיק יד, זה לא תרמיל, אבל תיק שעם ידיות, ממש קטן. יותר קטן מהתרמיל הקטן של הזה. אני אומר לו, אלדד, מה, זה כל הדברים שיש לך? כן. הוא הראה לי, הוא אומר לי, אני אוכל אוכל טבעוני, הוא אוהב תחינה וזה, והראה לי שחצי מהתיק, יש שם שתי חולצות, מכנס אחד, ועוד קצת אוכל. ממש תיק קטן כזה. שאלתי אותו, איך הגעת ל... זה גם אומץ, זה גם, כי אנחנו כל הזמן, יש הרבה דברים בתרמיל, שאנחנו רוצים שיהיו לנו, שלא ניתקע בלי זה. אמר לי שהוא באמת עבד על זה. ממש להגיע לתמצות של התמצות של התמצות, אני חושב שהוא לקח איתו, הוא אהב, היה לו שם תחינה גולמית ודבש. ועוד שלוש חולצות ומכנס. מה, אני מקווה שאני לא מגזים, זה התיק ששוקל משהו כמו 2.5 קילו, משהו כזה. הוא היה נראה במלאות. היה נראה שכמה הוא שחרר את זה. אז כל אלו שנותנים אינם במה שלא שלהם, מה שלהם זאת אומרת, זה חלל פנימי שמחפש להגיע לפיצוי דרך המציאות החיצונית. רק בסופו של דבר, אם אנחנו לא תופסים את זה בזמן, אז חלילה נשארים, גבלי מה שהיינו יכולים להיות בעמידה שלנו. לכן, העבודה היא של מעט מרזיק את המרובה, זה לזהות את המידה, שזה המעט, אבל ששם יהיה משהו שמלא אותנו. הגמרא אומרת על המן ועל כוח שנתנו אינם במה שלא שלהם. זאת אומרת, לכוח היה את התפקיד שלו, הוא לא היה מרוצה ממנו, והוא רצה עוד תפקיד. אז כאילו, לתת עיניו במה שלו שלו, זה מעבר למה שהוא יכול להקל. אז רבי נחמן אומר במקום אחר, שאין לו לאדם בעולמו קיים את אותו היום, באותה השעה. זו תורה שהזכרנו אותו, אותה כמה פעמים מלכותי מורן, רק הפעם אני מזכיר אותה בהקשר, שאומר, אין לו קיים את אותו היום. זאת אומרת, שלחשוב על יום המחרת, זה לתת עינינו במה שלא שלנו. זה כבר אומר שמי שנותן עיניו במה שלא שלו, גם את מה ששלו, לוקחים לו. אז אם ככה, יש רק דבר אחד שהוא שלנו. זה היום הנוכחי. והיום הנוכחי יכול להיות מעט המחזיק את המרובה, במובן הזה שדרכו יהיה לנו מפגש גם עם העתיד. דרכו יהיה לנו גם מפגש עם הימים הבאים. לך יש שאלה ולי יש תשובה, רק לא בהכרח שיש קשר ביניהם. מסכימה שאת תשאלי שאלה ואני אענה תשובה? כן, מסכימה? והצלחת לשכוח?
הצלחתי לשכוח.
יופי. מיד אחרי השיעור שכחת או לקח זמן?
לקח קצת. אני מתכוונת מהכלת.
אבל עכשיו, ברוך השם, את לא זוכרת שום דבר.
נהדר.
לא, זה היה שיעורי בית, לשכוח. יופי. אני מודה לך על שיתוף הפעולה, וזה בהחלט נותן לך קרדיט לשאול את השאלה הבאה. נהדר, זה נשמע כמו תשובה, לא כמו שאלה. יופי. זה יפה, זה מעשיר. זה מעשיר מאוד. אז אין לו לאדם בעולמו, כי אם את אותו היום באותה השעה. עכשיו, מה מתבאר דווקא במפגש שלנו עכשיו? שלחשוב על יום אחר זה כמו לקחת צלחת כפולה מהבופה. זאת אומרת שזה משהו שאין באפשרותי להקל. זה כמו להחזיק גינה מעבר היכולת שלי לטפח, כמו להחזיק בית מעבר ליכולת שלי לתחזק אותו, כמו להחזיק ספרים מעבר למקום במדפים. זה מתחדש היום לכבוד מי שבא היום לשיעור. זה הכוח של הנשמות שלנו שמתאחדות בצוותא לצורך השיעור. הרי את הדיבור הזה של להיות בנוכחות ביום, שמענו מן הסתם בווריאציות רבות במהלך חיינו. רק היום נוסף הביאור שהסיבה היא שאין לנו יכולת לעכל יום אחר. היכולת שלנו להיות במפגש ובאינטימיות זה רק עם היום הנוכחי. זה נקרא אוהב ימים. עכשיו, זה לא אומר שכחת ההיסטוריה. יש היסטוריה שבן אדם כל כך במרמור או בהתנגדות למה שקורה עכשיו, אז הוא באלבום תמונות שלו, הוא בהיזכרויות, תודה רבה, בדברים של העבר. כשמשהו לא טוב בהבנה שלנו קורה לנו עכשיו, אז אנחנו בעצם עסוקים בפעם. ההיסטוריה שלנו היא זו שהביאה אותנו עד לרגע הנוכחי, אנחנו רואים אותה, אנחנו פוגשים אותה, אבל משתמשים בה לצקת תוכן אל היום הנוכחי. אנחנו משתמשים בה גם לצקת תוכן אל הבקשות שלנו, אל השאיפות שלנו, אל העתיד. אז תזכרו שזה כלי העיכול של, של אותו יום נוכחי. רבי נחמן אומר, היום אם בקולות ישמעו, אז הביטוי הרגיל בדרך כלל שלומדים את זה, שזה אולי לחזור בתשובה, או רק שרבי נחמן אומר, היום בקולות ישמעו, שיש רק דרך אחת לשמוע את קולו של הקדוש ברוך הוא, כביכול את התשדורת שלו. רק דרך המימד הזה שנקרא היום. וכשאנחנו מנסים להיות במה שלא שלנו, שלא ביכולת העיכול שלנו, בכל תחום, אז יש לנו מתנה. היה פעם מישהו שאמר שהיקום הוא לא פרייר, אני לא אוהב את הביטוי הזה ואני אסביר למה. אני אשתמש בביטוי אחר. היקום לא יניח לנו לסתות הרבה מדרכנו. זאת אומרת שיש אהבה גדולה. כתוב בתהילים, ולך אדוני החסד, אתה תשלם לאיש כמעשהו. אז ביאור רגיל, אתה תשלם לאיש כמעשהו, שיש מנגנון שפועל בבריאה, שנקרא מידה כנגד מידה. אפשר, זה יכול להישמע גם כמו עונש, אבל איך תחילת המילים? הולך השם החסד. זאת אומרת, שאתה משלם לאיש כמעשהו, מידה כנגד מידה, זה בשביל לאזן אותנו, בשביל להחזיר אותנו אל מקומנו. וזה מה שהזכרתי מקודם את ביטוי הזה של ימימה, כי היש לא במקרה. החוויות הלא טובות שלנו נראה שאנחנו עוברים, זה בא לתקן משהו במובן היפה, להחזיר אותנו אל המידה שאנחנו יכולים להקל, אל המידה שאנחנו יכולים דרכה לקבל את האור. רבי נחמן אומר שאם בן אדם ממש מתרחק מהייעוד שלו, אם בן אדם מתעלם מהשליחות שלו, אז לפעמים השמיים והארץ מתגייסים להחזיר אותו למקומו. הוא מביא פסוק מאיוב, שאומר, יגלו שמיים אבונו, וארץ מתקוממה לו, כביכול הארץ, גם השמיים וגם הארץ, יכולים לעשות לנו בלגן. או אפשר לקחת, יגלו שמיים אבונו, זה נקרא, זה את הסטייה, את השגיאה, סטייה מתו תקן, סטייה מהנתיב, יגלו שמיים אבונו, וארץ מתקוממה לו, הארץ, שזה גם ביטוי למציאות היומיומית, היא כביכול מתנגדת לנו. ואנחנו עובד דיסמוניה, על כל זה נועד למה? כי הוא מקשר את הפסוקים הללו. הולך השם החסד, אתה תשלם לאיש כמעשהו. ומיד אחר כך הוא מביא את הפסוק, יגלו שמיים אבונו וארץ מתקוממה לו. הוא מסיים את זה, זה טקסט קצר בליקוטי מאורן, קוף פי זין. הפסוק השלישי שהוא אומר, שבמיוחד בארץ ישראל זוכים לחונכות הזאת. הוא אומר, ארץ אוכלת יושביה, אוכלת זה ראשי תיבות, אתה תשלם לאיש כמעשהו. זאת אומרת, ארץ אוכלת יושביה, אז בארץ אנחנו מקבלים את החונכות, את ההנחיה הזו, שלפעמים בן אדם, המציאות שלו יכולה להתפרק, או המציאות שלה יש בה סדקים, או יש בה קושי, יכול להיות שזה מה שנקרא, הארץ מתקוממה לו. זה מתנה, זה חסד. בשביל שנדייק את עצמנו יותר, זה מתנה, זה חסד, בשביל שנמצא את המידה שלנו יותר. אז זה מאוד קשה להצטמצם ולהגיע למקום הזה של מעט מחזיק את המרובה. שזה הרב השלג פעם אמר, שכל אחד מאיתנו יקבל את האהבה של הבורא, את ההנחיה שלו. כלומר, יש דרך של תורה ויש דרך של איסורים. תורה זה מלשון הוראה, שהוא לומד את החוקים ואת הכללים, והוא נענה להם. הוא מתקן את דרכו, אז הוא לא צריך לקבל שיעור כואב. לפעמים יש דרך של איסורים. ואיסורים זה לימוד. אמא אמרה, סבלה לימודה. סבלו לימודו. שבאדם עובר קושי, יש בזה לימוד. בתנאי שהוא אכן מוכן ללמוד. ומוכן גם לפענח את הרמזים או לבקש עזרה, איך אפשר לפענח את אותם רמזים. עד מתי?
שאלה כזה, שאלה. עד מתי? בסדר, אנחנו מסכימים שזה כמו שאתה אומר לשמיים, ואז בידה כאלה נמחה, אבל עד מתי? מה זה, מתי אתה מלומד? ואיך אתה יודע שאתה למדת או למדת?
נכון. אז עד מתי? מה התשובה?
לא יודע, יש לי איזו הפתרה שאבא אומר עד מתי, אז אני לא אומר לך נחמד, מתי המשך? אתה פשוט הפתרה כזאת, עד מתי?
לפעמים... זה גם ניסוי ותהייה. בהפטרה של פרשת השבוע שיקראו בתי הכנסת בשבת. שבת בכלל זה פרשה מיוחדת, זה פרשת מנחס, שמוזכרים בה כל החגים. אז היו מרבותינו, מגדולי החסידות, שאמרו שהם מוזכרים כל החגים, אז הוא אומר שיש משהו מההערה של החגים בשבוע הזה. מזכירים את ראש השנה, את פסח, את סוכות, את יום כיפור. אז בהפטרה, בשלושת השבועות שבין 17 בתמוז, תשעה באב, אז קוראים הפטרות מיוחדות שמזכירות לנו את התוכחה. אז אחת, אז בפרשה כתוב, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לזרועה. אז היו ששאלו, מה החסד פה, חסד נעורייך? הרי המצב במצרים היה לא נעים. אז מה הפרגון הזה לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני זוכר לכם את זה, שהלכתם אחריי במדבר. אלא מה? שמבארים שבמצרים, כמה שהיה קשה, היה סדר יום. היה ודאות של השגרה. היה ביטחון, גם אם זה היה תקופה מאוד לא נעימה, ידעו את המקום שבו חיים, ידעו את המרחב של הצרות. ולפעמים החוויה הזו של הלא נודע היא חוויה מאוד מאוד כואבת ומתסכלת. וגם להיכנס למצב לא נודע, צריך את הסכמת הלב, ללכת, לראות, לקבל את ההכוונה. אז אני אומר את זה בהקשר הזה, שלפעמים דברים מסוימים מתפרקים, בשביל שיפתח משהו חדש. אני למדתי את הטקסט הקצר הזה, שאמרתי מליקוטי מאורן, זוכרים איזה פרק? קוף פי זין. למדתי אותו בעיון, למרות שזה פחות מ-10 שורות, כמו השיטה של הרב בזנסון, זאת אומרת, לחבר את הפסוקים, לא כל פסוק בנפרד, אלא איך הם מקרינים אחד על השני. אז ממש התרגשתי על האור שרבי נחמן מביא לעולמנו. כי הפסוק בנפרד מאיוב חף, במסורת רבי נחמן פותח ספר איוב, מגיע למקומות בתנ״ך שאני לא פוגש אותם ביום יום. רק כשאני מעיין במשהו לכתוב מורן, הוא מובא פסוק, אז פותחים אותו במקור. אז יגלו שמיים אבונו וארץ מתקוממה לו, נשמע פסוק קשה כזה, של כאילו עשית שגיאה, תשלם, אבל עם דיבור קשוח כזה. עכשיו, בזה שרבי נחן מצמיד אותו לפסוק, ולך השם החסד, אתה תשלם לאיש כמעשהו, אז הוא כבר מקבל משמעות אחרת, הפסוק הזה. זה פסוק של אהבה. יגלו שמיים אבונו וארץ מתקוממה לו, שהוא לא יחליד בשגיאה. שהוא לא יעלה אבק בשגיאה או ידרדר אותה יותר. זה כבר ממש פסוק של אהבה בהסתכלות הזאת. והוא אומר שזה במיוחד קורה גם בארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה, במובן הזה, אז התרגום זה ארץ מתקנת יושביה. זה כמובן שמי שרק רוצה לעבור את השיעור, אם בן אדם אין לו הסכמת הלב לקבל את הקורס הזה, אז הוא לא... הוא יכול לעבור קורס ועוד קורס, הוא לא... יכול להישאר כל שנה כיתה, אבל בלי שיש שם למידה. ילד אחד בא לאבא שלו, אומר, אבא, שנה הבאה אני אחסוך לך הרבה כסף. שאל אותו למה. אומר, כי נשארתי כיתה ולא צריך לקנות לספרים חדשים. אז לפעמים זה, אנחנו מתאימים לבדיחה הזאת. רק צריך לדעת שזה סוג של התפרקות. יש ספר שהוא ניו אייג'י כזה, אני לא זוכר מי כתב אותו, זה נקרא כשהדברים מתפרקים. ספר מאוד יפה. זה נזירה טיבטית, אבל לפחות השם של הספר אני זוכר. זה ספר חיובי, שאני רואה שפה מי שקרא אותו, ספר מעלה חיוך, רק איזה שם זה כשהדברים מתפרקים. אז יגלו שמיים אבונו וארץ מתקוממה לא, זה לך השם החסד. רק שלפעמים צריך להיות בהסכמה ללכת אל הלא נודע. אז במצרים, שם המצב לא היה טוב, רק לפחות זה היה ידוע, לא היה... הוא אומר, זכרתי לחסד נעורייך שהסכמתם ללכת אחריי בתוך המציאות הלא ידועה שנקראת מדבר. יש פעמים שבשביל לעשות את הקפיצת מדרגה שלנו, אנחנו צריכים לעבור משבר. המילה משבר זה גם מושב הלידה. או שהאישה יולדת, זה נקרא משבר. ככה בתנ"ך מובא. ומשבר זה גם חוויה נפשית שאנשים עוברים. אבל תראו איך זה קשור, משבר במובן הנפשי, למשבר של מושב הלידה. מה קורה בתהליך הלידה? זה נחמד שאני בתור גבר הולך לתת לך סקירה, מה קורה בתהליך הלידה? ימי ההיריון הסתיימו. זאת אומרת, היה תקופת חיים שההיריון היה נצרך, הוא היה בעל ערך, הוא היה חשוב מאוד, הוא היה משמעותי מאוד, רק הוא הסתיים. והחיים האוטונומיים של התינוק עוד לא הגיעו. משבר במובן הרוחני, נפשי, אצל כל אחד מאיתנו זה אומר ששלב בחיינו הסתיים, מיצינו אותו, מדרגה מסוימת, מצב מסוים שהיינו בו, כבר סיימנו את כל מה שהיה צריך לעשות בו. והשלב החדש טרם הגיע, אז נחדד את המושג משבר, התפר בין מה שהיה וכבר לא רלוונטי, אני לא יכול לשאוף לאידיאל שההיריון ימשיך עוד 9 חודשים. יש שלב שמצינו אותו, וגם אני מאוד רוצה עוד להישאר שם ולהמשיך אותו, אני מאוד אוהב את גן שושנה. והשאירו אותי גם שנה שנייה, לפעמים הילד עוד לא לגמרי בהתפתחות המתאימה, זה מקובל, זה נפוץ, להישאר שנה נוספת מאשר בני גילו. אבל אי אפשר 3 ו-4 ו-5 שנים. אז בין מה שהיה ואיננו, לבין מה שצריך להיות ועוד לא הגיע, זו חוויית המשבר. זה בעצם מושב הלידה. ושם מתאים הצעקה. שם מתאים הגעגוע. ושם מתאים ההיענות גם, לפעמים לעשות צעדים קדימה. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. יכול לבוא מישהו לומר, עד שהמסלול, אני לא מקבל אותו מראש, ברור, ועם כל פרטיו, מעדיף להישאר במצרים. יש לפעמים שאומרים, תהיו בתנועה, הדרך תתגלה. זה לא האידיאל. יש פעמים שבן אדם זוכה שסיים את המצרים שלו, את המיצר שלו, והוא יודע מה תחנתו הבאה. יש פעמים שהוא לא יודע, והמשימה שלו, דיברנו על שלו, נכון? כמו, כי אין לו, כי אם אותו היום, האמנה שלו זה לעשות את הצעד הבא. צעד הבא זה במובן לעשות איזו תנועה לא מוכרת. לעשות תנועה שלא פגשנו עד עכשיו. פשוט להכניס תנועה אל חיינו. תנועה זה אומר לצאת מאותו מקום, אבל לאן? מה? תנועה לשם תנועה? הליכה לשם הליכה, והתשובה היא כן. יש מי מהיושבים שישמע את זה וזה יהיה לו תמוע. מה זאת אומרת? תנועה לשם תנועה. עשייה לשם עשייה גם, אני חוזר ואומר, יש פעמים שהמטרה ברורה. יש בהירות בהמשך הדרך, כמו שרבי נחמן קורא לזה, אור בהירות הדרך. וכשזה לא קורה, יש פעמים, אני חוזר את זה פעם שלישית, כן, אז תודה לכם על הסבלנות. אני כל פעם שאני חוזר על זה בקול, בטון יותר משכנע, זה נשמע לי יותר מעניין. להיות בתנועה, פשוט בתנועה. לעשות משהו שאני לא מורגל בו, משהו שאני לא מכיר, להיפתח למשהו חדש, זה תנועה. צעד אחד. זה הלכתך, ואפשר להקשיב ללב מה עכשיו. רק תזכרו שפעמים העניין הוא לנוע. פשוט לנוע. נזכר בבדיחה כזו, שהיא לא לגמרי קשורה, רק בעזרת השם לקשר אותה. על אותה צפרדיה שנפלה לתוך חקד עם חלב. חברה שלה התייאשה וטבעה, והיא כל הזמן הייתה בתנועה, שזה נהיה חמה, והיא בעצם יצאה החוצה. רק פה צריך יצירתיות, זה תנועה שאינה קשורה ביעד או בייעוד. כי כשבן אדם אומרים לו, מה היעד שלך, מה החזון שלך, מה הדעה שלך, הוא ברור, אז זה יכול לגזור מזה צעדים קטנים. אני מדבר פה על מצב שאנחנו מזהים שלב אחד שנגמר בחיים, שלב הבא שבאמת אין לנו מושג, גם הרצון לא ברור והיעדים לא ברורים, ופה מתקבלת המשימה, רק להיות בתנועה, פשוט תנועה. זה אומר שאלות, תהיות, התנגדויות להנחיה כזו. רק יש פעמים שהדברים הללו אמורים כלפי שומע או שומעת, שליבם פתוח, לקבל את ההנחיה הזו, והלב יודע שזו הנחיה של אמת, לעשות עוד צעד, לעשות משהו לא שגרתי, לא מוכר, לא ידוע, כדאי שיהיה בו גם פחד. חשש, לא פחד במובן של חרדה, אלא פחד במובן של איזה מילה היא נמוכה יותר מחרדה? פחד במובן של פחד, משהו שאני חושש או לא נעים לי לעשות אותו. פעולה מפיגה לעשות את הצעד הזה. ולומר לעצמנו, כשאנחנו הולכים אל הצעד הזה, אל אותה התנסות לא מוכרת, אל אותו מפגש לא מוכר, אל אותה חוויה, שאנחנו עכשיו נענים לקריאה של לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. לכתך אחריי. וכשאת עושה את זה, כשאתה עושה את זה, רק פה מתאים להשתמש בלשון נקבה, אם אני חוזר לפסוק, זה מה שנקרא חסד נעורייך. חסד נעורייך זה, בפירוש הרגיל, זה חסד שעשית בעת שהיית בנעורייך. אבל פה יש ביאור חדש. את עושה חסד עם נעורייך. ההסכמה לעשות צעד קדימה למדבר, לארץ לא זרוע, וזה תנועה לשם תנועה, זה תנועה לא לשם ייעוד, לא לשם חזון. תנועה לשם תנועה. בהקשר של הנחה, שפעם דיברנו איתו, שרוצה תנועה לשם תנועה, את עושה חסד נעורייך, ולא חשוב מה הגיל. כל הענות לתנועה של לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע, לקריאה של הנשמה, צי, תעשי צעדים, משהו ייפתח, את תלמדי משהו מההתנסות הזו, רק להיות בתנועה. את עושה חסד עם נעורייך. זאת אומרת, את כאילו מזינה את נעורייך שימשיכו להתקיים. ביום שזה נראה לנו, זה בלתי אפשרי. זאת אומרת, אני מוכנה לנוע. אני מוכן לנוע, אבל רק כשיש חזון ומטרה ובלי זה אני לא נעה, חס ושלום זה אומר שהנעורים, אין מה שיזין אותם. מה שמזין את הנעורים זה חסד, אהבה. חסד נעורייך. את עושה חסד עם נעורייך. את בעצם משמרת את נעורייך. סוד שימור הנעורים. אופר, תקרא ככה לשיעור? רק לפי זה מעורר ציפיות. בן אדם נכנס, רואה את הרשימה של השיעורים. בהתחלה הוא שמע קצת על הבטלר הזה. דברים נחמדים, אבל נו, איפה זאת ש... נכון, פה זה בהקשר החיובי. את עושה חסד נעורייך. וואו. היא נורא מרוצה מהשם הזה, סוד שיבור הנעורים. רק שלא טוב לתת שם שהוא יומרני, שהוא לא שם. רק תדעו שזה עובד, העניין הזה. זאת אומרת, מה סוד שימור הנעורים? לכתך אחריי. במדבר, זאת אומרת, להקשיב לנשמה מאיזה צעדים אני מפחד, לעשות צעד לשם צעד, בהתנסות, בתנועה. וכשאנחנו שומרים על הנעורים, אז כל כך הרבה דברים יכולים לקרות. כל כך הרבה התרחשויות, משמחות, יכולות להיפתח. לא כל כך קשור. בדרך כלל מנהגי, קודם כל אומר לא כל כך קשור, ואחרי זה בכל זאת לענות לאתגר לקשר. למה אני אומר לא כל כך קשור? כי הכוח של השיעור פה זה השיחה המשותפת שמתפתחת לפי נשמות היושבים פה. בכל זאת ש... שאלת מעט המחזיק את המרובה, זאת אומרת שבצעד הזה של לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, זה מעט, כי זה צעד כביכול בלי תכלית, זו עשייה שאין לה מטרה מכוונת. לפעמים אנחנו מדברים בשיעורים על הדיבור של רבי נחמן שקצת זה גם טוב. במובן הזה אני יודע מהו האידיאל המלא, ואני אומר אין בכוחי, או אפשר לחלק אותו על פני הרבה זמן, אז אני עושה קצת, רק זה קצת, מתוך האידיאל המלא אני אתקדם כל יום צעד למשהו מוכר וידוע. פה מדובר על משהו אחר, אני לא יודע מהו החזון, מהו האידיאל המלא, וזה רק הענות של לצאת מהמקום שהוא כבר ביצע עבורי, והדימוי שהיום זכיתי לשמוע, לצאת מהמקום שהוא ביצע עבורי, ולהתקדם למרחב אחר. שהמרחב הזה זה בחינת מדבר, ארץ לא זרועה, לא סלולה. אז הצעד הזה והענות לקריאה הזאת, זה מעט המחזיק את המרובה. זה מעט, במובן זה גם רק צעד, זה גם בלי תכלית, בלי ייעוד, אבל זה מחזיק את המרובה, כי אני יוצא לדרך. אני יוצא לדרך במובן שאני בוחר בהתקדמות, אני בוחר בתנועה. עצם התנועה מביאה סייעתא דשמיא של לקבל את בהירות הדרך בהמשך. מסתדר עכשיו עם תחילת השיעור? תודה על השאלה, כי השאלות הן אלו שיוצרות את הקישור להתחלה. זאת אומרת שגם אם דיברנו על רעיון שלא לגמרי קשור, אז עצם זה שזה עלה באותה שיחה משותפת, זה אומר שזה עדיין תחת הכותרת של מעט המחזיק את המרובה. וממילא, גם ענני וגם אהיה זה מעט המחזיק את המרובה. האהיה שמשה שומע פעם ראשונה זה במדבר, זה גם ההסכמה שלו לצאת למדבר, להיות שם. וכשבן אדם חושב, איזה דבר אני יכול לעשות חדש שהוא רק תנועה לשם תנועה? כן. כן, זה מדובר שם בקבצן של היום הראשון. עכשיו אני חושב לעצמי, תוך כדי הדברים הללו, האם גם אני מוכן להיענות לשיעורי בית האלו. בוא נאמר ככה, זה דיבור פשוט. אם אני אענה לשיעורי בית, כי אמרנו שיעורי בית שקשורים בפחד, וזה לא חשוב באיזה מקום אני נמצא, פחד הוא תמיד יחסי. לכל אחד מאיתנו, לא חשוב מה רמת ההתפתחות שלו, בשבילו יש צעד לא מוכר שהוא שווה פחד. ולפגוש את הצעד הזה למקום לא מוכר, למקום, לעשות משהו של תנועה. רק מי זכאי להשתתף בהנחיות הללו? זה א', מי שהרגיש ששלב מסוים בחיים מוצא, וכבר אין שם חיים, אין שם חמצן, וזה לא שהוא מואס במה שהיה, באמת הוא רואה בהשגחה פרטית שזה מוצע. הצעד, כמו הריון, שאמרנו, או גן ילדים, אמרנו עם כל המחמאות שיש להם, אי אפשר להישאר שם עוד ועוד, גם אם אנחנו לא רוצים לצאת. זה מי שרואה שהמציאות חייו מתפרקת, כשהדברים מתפרקים. אני עכשיו נזכר כל הפעם הצ'ודרון, אם אני מבטא את השם נכון. מי שרואה שמציאות חייו מתפרקת, פרקת, והוא מסכים לראות את זה כחסד, ולך השם החסד, אתה תשלם לאיש כמעשהו, יגלו שמיים אבונו וארץ מתקוממה, לא, זאת אומרת, שהמציאות מתקוממת, אבל זה חסד, זה לטובתו. ומי שרוצה גם לעשות חסד עם הנאורים שלו, למי שעלתה לו מחשבה, צל של מחשבה, אולי אני מתחיל להזדקן, אולי הנאורים חלפו ואינם. מי שרק עלתה לו מחשבה כזו, יכול להיות שאף אחד מהנוכחים פה לא עלתה לו מחשבה כזו. או לעתיד, שאם פעם תעלה לכם מחשבה כזו. ללכת אל הצד הלא מוכר, לחסד עם הנאורים שלנו. חסד עם הנאורים שלנו, זה בעצם לעשות חסד עם השליחות שלנו. כי בכל אחד מאיתנו, שסיפרנו את הסיפור, מעשה מרב ובן יחיד, המעשה השמיני של רבי נחמן, הסיפורי מעשיות, כתוב שם שהבן יחיד, לא חשוב כרגע מה כל הסיפור, אבל הוא היה מתגעגע מאוד למלות חסרונו, והלך להתייעץ עם בני הנאורים. אז יש יתרון, כשאתה הולך להתייעץ עם נערים, יש יתרון לזקן. נער נקרא כשמו, כי הוא מנוער מחוכמה. אין לו חוכמה, לכן זה נער, אין לו עוד ניסיון חיים. אז זה כביכול במובן השלילי. בוא נאמר ככה, בנער יש חיסרון ויתרון, ובזקן יש חיסרון ויתרון. בנער החיסרון שהוא מנוער מחוכמה, והיתרון שהוא בהתחדשות, אין את השיקולים של המעמד החברתי, אין את השיקולים של מה יגידו או איך יראו את זה. זה כוחות החיים במילואם ובהתפרצותם הטובה. זקן, החיסרון, בואו נתחיל מהיתרון, היתרון שיש הרבה ניסיון חיים, זה נקרא זקן מלשון, זה קנה חוכמה. והחיסרון שיש כבר תחילתה של התנוונות, של אנחנו אומרים, נכון, אבל. ופה זה הענות, הנשמה היא תמיד זקן במובן של זה קנה חוכמה. אז לכתך אחריי, הנער שבי, סוד שימור הניעורים, הנער שבי נותן אמון בקריאה של הנשמה, רק לעשות צעד קדימה, רק להיות בתנועה. כולל אם זה מדבר, כולל אם זה ארץ לא זרועה. ובעצם הצעד עצמו, במיוחד אם בחרנו צעד שיש בו פחד, זה אפילו ללכת לפאב לא מוכר, זה גם נחשב לצעד של פחד. מפורש. לעשות משהו ש... שמה? הבעיה היא שגם שאנחנו הולכים לפאב לא מוכר, אנחנו נזמין משקה מוכר. ושניהם להיפתח לעניין חדש, כן. לא שאני אומר ללכת לפאב, זה רק דוגמה, משל. יהי רצון שנסכים להיענות לנאמר, נסכים לחוות את הענני, נסכים לחוות את היהיה, אנה זמין למהווה, ושנעשה חסד עם הניעורים שלנו. החסד עם הניעורים זה לשמר אותם. באמת, על פי כוונת הבריאה המקורית, אנחנו לא אמורים להזדקן. או לפחות, לא אמורים להזדקן כמו שאנחנו מזדקנים. ואפשר לעשות חסד עם הנאורים. במקום לקרוא לזה שימור הנאורים, זה יש פעם, זה כותרת ששמעתי, זה לא המצאתי, סוד שימור הנאורים. אני זוכר באיזה הקשר. רק פה אנחנו לעשות חסד עם הנאורים. חסד עם הנאורים זה להאריך אותם. זה בעצם להאריך את שנות היצירה, ההתחדשות, ההתעצמות, השמחה, התנועה שיש בנו. יהי רצון שאת השיעור הזה נזכור כל מילה שבו ונעבוד אותו. היו ברוכים ולילה.